שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן קריאייטיב, ויחד איתי מתארחים היום נעמי גוברין שוורץ, מנהלת אתגר סייל בעמותת בוגרי 8200, שלום נעמי.
היי, נעמי.
ומואנה פארס, המנכ"ל חינוך טכנולוגיה במשרד החינוך, שלום מואנה.
שלום רבית.
יש לנו פרק סופר מעניין, נדבר על חינוך, טכנולוגיה, אתגרים, שיתופי פעולה, עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השעה ומציאות.
אז כמו שאמרתי, פרק סופר מעניין, סופר מרתק, פונה גם לאנשי חינוך, תלמידים, באמת היא לכולם, אבל לפני שנתחיל, בואו נעשה קירות קצרה, נעמי, ספרי לנו.
אז היי, ותודה קודם כל, אז אני נעמי, כמו שאמרת, מנהלת אתגר הסל בעמותת בוגרי 8200, מגיעה מעולמות של סטארט-אפים, ניהול פרויקטים, תחנה בעולם עריכת הדין, קורפורט, גיוסי כספים וכולי. תחנה של יזמות קטנה משלי בהמשך הדרך, והיום אני זוכה לנהל את האתגר.
אני מוהנה פארס, אפשר להגדיר שאני פלח ומפלח מחורפש, אבל היום אני סמנכ"ל חינוך טכנולוגי. אני עוסק בסטם אדיוקיישן, יש לי בעצם שני ערוצים, מגמות טכנולוגיות מכל המנעד, פלוס איך להשתמש בטכנולוגיה לטובת החינוך.
טוב, אז הולך להיות סופר מעניין. בוא נתחיל רגע בקצת לסבר את האוזן. נעמי, את מנהלת אתגר הסל. ספרי לנו על אתגר הסל. מה זה בכלל סל?
אז סל זה קיצור של Social Emotional Learning, בעברית למידה רגשית חברתית. זה בעצם תהליך שבו תלמידים, אנשים, כל אחד לומד ומתרגל את ההיבטים החברתיים והרגשיים שלו, שמאוד עוזרים בהתנהלות עם שינויים, אתגרים של היום-יום. אם לפרוט את זה קצת יותר, זה מחולק לכל מיני סוגים של מיומנויות, אבל בהיי לבל אפשר להסתכל על זה בהיבטים האישיים, שזה איך אני מתנהלת עם עצמי, עם הרגשות שלי, עם לחצים, עם אתגרים, לעומת ההיבטים הבין-אישיים, איך אני מתנהלת עם אנשים אחרים, עובדת בצוות, יכולת להפגין אמפתיה וכו'.
רלוונטי לכולם, לא רק לתלמידים.
חד משמעית.
וספרי לנו על התוכנית בעצם, איך נוצרה התוכנית, מאיפה, כמה מיזם?
אז אתגר הסל זו תוכנית של עמותת בוגרי 8200, בשיתוף עם משרד החינוך, קרן עזריאלי וחברת אורקל, והמטרה שלנו היא לקדם פתרונות טכנולוגיים ללמידה רגשית חברתית, אותו סל שדיברנו עליו, ובתוך תחומי דעת, כלומר ממש בתוך תהליכי הלמידה עצמם. אז אנחנו פנינו לקהילת היזמות וההייטק, והצענו להם בעצם לפתח הפתרונות הטכנולוגיים הטובים והחדשנים ביותר, כדי להנגיש אותם לבתי ספר, ובעצם לשנות קצת את האופן שבו לומדים בכיתות, ובאמת לשים יותר דגש על ההיבטים הרכים יותר, החברתיים והרגשיים, לצד הלימוד של תחומי הדעת עצמם.
אני יכול להמשיך את נעמי בכך שמי שחווה את חוויית ההוראה, תמיד יש לו תסכול, למה תלמידים מצליחים וכאלה לא מצליחים? כאלה שאוהבים לימודים, כאלה שלא אוהבים לימודים. אוקיי? וזה בעצם זה חונה בסיפור של הסל.
ואתה מגיע, אתה איש חינוך עם הרבה מאוד הישגים, אז ראית את הדברים בעיניים שלך? ספר על זה קצת.
נכון, אני יכול, כאילו אני עכשיו נזכר בסיפור שהייתי בשנה הראשונה שלי בהוראה, מורה למתמטיקה צעיר, כיתה י', אני מלמד מתמטיקה, אני אוהב מתמטיקה, יש לי גם, יש לי אמביציה ללמד, יש לי פשן לעשות את זה, וניגש אליי בנובמבר תלמיד אחד, אומר לי, המורה, קיבלתי 95 במתמטיקה, אומר לו, אוקיי, בסדר גמור. ועוד חודשיים במבחן השני, הוא חוזר אליי, אומר לי, המורה, קיבלתי 98 במתמטיקה. ואני מתחיל לחשוד, כאילו, למה הוא שואל שאלות כאלה? ואז אני מדבר, אותו, אני אומר, למה אתה שואל? הוא אומר לי, לעולם לא קיבלתי מעל 60. ועכשיו אני מקבל 98 ו-100 משהו מושלם, ואני מתחיל כאילו להבין שהיחס שלי אליו, היחס האישי, השאלות, הוא ישב בעצם לידי, מולי, דיברנו בהפסקות, עניינתי אותו, הוא גם התעניין בשיטת ההוראה שלי, זה מה שעשה לו את זה. עובדה שהוא כל השנים נכשל. אותו תלמיד, לשמחתי, סיים 5 מתמטיקה,
מדהים.
והתקבל לטכניון, אוקיי?
וואו.
אבל מה, כאילו, מה שמפריע לי עכשיו, אוקיי, הצלחת עם אחד. מה עם כל המאות שלא הצלחת? ולכן התוכנית הזו של צ'לנג' היא בעצם באה לתת פתרונות סקליביליים, לא עכשיו לתלמיד בודד. מנסים להביא איזה סוג של הוראה, סוג של תיאוריה, של מיומנויות.
זאת אומרת, אוקיי, להתגבר על, על האתגר של יש קושי ממוקד, אנחנו פותרים אותו. פה זה בעצם קשת שהיא יותר רחבה, זה כבר לא עזרה לתלמיד בודד, זה כבר לא אחד על אחד, זה משהו שהוא רחב יותר. אז בוא נדבר רגע, אמרתם לי בשיחה המקדימה שלנו, שבעצם הגישה היא שבנויה משלוש עקרונות. דיברתם על פרסונליזציה ועל סל ומקצועות ליבה. בואו תספרו לנו, בוא נדבר קצת על זה.
אז זה באמת מאוד מתקשר למה שמואנה אמר עכשיו, שבעצם לצד הסל, באמת השאלה הגדולה אולי בכלל של עולם החינוך היא בעצם הנושא של הלמידה מותאמת אישית, של פרסונליזציה, של איך מורה, מורה בכיתה של 30 ו-40 תלמידים, כיתות הטרוגניות עם שונות אדירה בין התלמידים, גם ברקע שהם מגיעים איתו, גם ברמות הלימודיות, אבל גם במקום האישי והחברתי שהם נמצאים בו. אז בשונות האדירה הזאת, למורים הרבה פעמים בתוך העומס קשה להגיע לכל תלמיד.
היום גם יש מודעות לשונות. אני חושבת שככל שבאמת עובר הזמן, אנחנו ככה עוברות השנים, יש מעבר לזה שכמובן יש גם מחלה מאוד גדולה, יש גם הבנה של השונות בין תלמיד לתלמיד. זאת אומרת, אני זוכרת שבתקופת יסודי תיכון, אז ההגדרה הייתה, יש דיסלקציה, אין דיסלקציה. היום זה קשת כל כך רחבה, של החל מקשב וריכוז, דרך עולמות של מספרים, דרך, זאת אומרת, כל אחד, והמורים מודעים לזה, זאת אומרת, היום יש בכלל הבנה שהקושי, במידה והוא קיים, הוא גם מאוד שונה בין תלמיד לתלמיד, וגם את זה צריך להכיל.
בדיוק.
ואיך זה משפיע על התפיסה שלי כ...
התפיסה הקלאסית הייתה שאם תלמיד נכשל, אז זה אשמתו, אוקיי? והתפיסה היום, תפיסה של הכלה, אוקיי? אם תלמיד נכשל, או לא אוהב מקצוע מסוים, או לא בוחר מגמה כלשהי, כנראה יש משהו שמפריע לו בסביבה, אוקיי, הפיזית, המנטלית שלו, משהו מפריע, לכן צריך לפתור את זה, אוקיי? דרך אגב, המושג פרסונליזיישן, מושג עתיק יומין, הוא לא חדש. כאילו, כל מורה חלום...
אנחנו מכירים את זה בעולמות הקמפיינים, נכון, והביג דאטה, אבל בסוף...
אבל חלומו של איש חינוך בעצם, להגיע לכל תלמידיו. כאילו, תסכול של מורה, שיוצא מכיתה של 40, 37, לא משנה, הוא איך לא הצלחתי להגיע לכל התלמידים. צריך להגיע ל-10%, ל-20%, אוקיי? ולכן הפרסונליזציה הוא מושג שכל... זה כמיהה של כל איש חינוך, ואני חושב ש...
זה לא קרה. הכיתות הן כיתות גדולות, 40 תלמידים זה מטורף.
נכון, אנחנו... לא כולם 40, אבל...
כן, גם 30 זה המון.
כן, נכון.
וכאן בדיוק גם נכנסת הטכנולוגיה, כלומר, יש את הרצון של המורים להגיע לכל תלמיד, ויש את ההבנה של השונות ושלכל תלמיד יש צורך, וטכנולוגיה בעצם זו הדרך שאפשר להגיע לכל תלמיד. תלמידים היום רגילים להתנהל, ללמוד עם אפליקציות, זה העולם שלהם.
אז בואו רגע נרחיב מה זה אומר. ולפני שנרחיב מה זה אומר הטכנולוגיה והחינוך נפגשים, בוא נדבר טיפה מספרים על התוכנית. היום התוכנית פעילה בכמה מסגרות?
יפה. אז קודם כל אנחנו עובדים עם 8 חברות סטארט-אפ. 8 חברות שנבחרו אגב מבין למעלה מ-300 חברות ויזמים
מדהים.
שהגישו מעמדות באמת...
רק על זה אפשר להקליט פרק. איך נבחרו אותן חברות.
איך נבחרו לגמרי ואיך הגענו אליהם. ובאמת בחרנו את ה-8, ממש באמת נבחרת של חברות חדשניות וכל אחת בתחומה. 4 אגב בתחום לימודי אנגלית ו-4 בתחום לימודי מדעים, כמו שאמרנו אנחנו משלבים את הסל ואת הפרסונליזציה בתוך מקצועות ליבה. אז בעצם בתוך שיעורי אנגלית ומדעים, איך עושים את כל הדבר הזה?
אנחנו מכירים גם כמקצועות סטם, הזכרנו את המושג.
נכון, מקצועות סטם, אבל היופי, תראו, פעם אני זוכר שהייתי מורה צעיר, שוב חוזר לשם.
תמיד תחזור לשם, בסוף משם הכל התחיל.
כנראה גם אני אחזור להיות מורה פעם, כן. כאילו, הייתה תוכנית של ללמד שיעור קריאה, או שיעור חשיבה. זה משהו לא מתקבל על הדעת. אי אפשר לקיים שיעור חשיבה בלי קונטקסט.
נכון.
לכן היופי בתוכנית הוא הקונטקסט. קונטקסט הוא בעצם דיסציפלינה, מדעים, אנגלית, whatever, כפול פרסונליזיישן, כפול סל. השלושה ביחד בעצם מהווים את הסביבה שתביא פתרון, ואני ממשיך את נומי, כאילו עדיין מערכות חינוך בעולם לא מיצו את הכוח של טכנולוגיה.
אנחנו עוד שנייה נרחיב את זה, אבל אני בכוונה רגע חוזרת לנושא של המספרים. דיברנו על תנו לי רגע סדרי גודל, מי ששומע אותנו, אני לא רק מבין את העוצמות של התוכנית ואת הפוטנציאל.
אולי, אז באמת, אז אותם 8 חברות, אנחנו עובדים במשך כל שנת הלימודים הנוכחית, באזור ה-70 בתי ספר, שזה סדר גודל של 2,000 תלמידים, וחשוב להגיד אגב, בכלל המגזרים, יש לנו במגזר הבדואי והדתי והערבי, מגזר כללי, מרכז, פריפריה, באמת שונות, כמו שאמרנו, אדירה בין התלמידים, והפתרונות הטכנולוגיים בעצם מאפשרים למורים, גם בין הכיתות וגם בתוך אותה כיתה, להגיע לכל תלמיד. אז זה מבחינת הסדרי גודל, ואגב, לא אמרנו, אבל כשאנחנו אומרים אתגר, מה זה אומר? אתגר, סל, צ'לנג' זה בעצם תחרות. התחרות היא בין הסטארט-אפים, וזאת הדרך שלנו בעצם לרתום את היזמים, את הטובי המוחות של הסטארט-אפ ניישן, למשימה באמת שאפתנית וגדולה שהצבנו, והסטארט-אפ המנצח בסוף השנה יזכה בפרס של 1,000,000 שקלים.
שזה מטורף, ואנחנו נדבר עוד שנייה על התחרות, אבל רגע חוזרת אחורה. אז דיברנו בעצם שהמפתח להצלחה של התוכנית היא השילוב שבין חינוך וטכנולוגיות. בואו רגע ניתן דוגמאות מהשטח. מה זה אומר בעצם לחבר חינוך וטכנולוגיות?
קודם כל, אני אתחיל ואני אומר שמערכות חינוך בעולם בכלל לא מציאות הכוח של טכנולוגיה. כאילו, עם כל הכבוד שתלמיד מבין קצת אקסל וקצת פאורפוינט, זה עדיין לא טכנולוגיה.
זה לא טכנולוגיה, נכון. ממש לא, כן.
גם לגלוש באינטרנט ולחפש משהו בגוגל, הוא עדיין לא טכנולוגיה, אוקיי? כאילו, הטכנולוגיה שאנחנו מצפים באתגר הזה בעצם, להביא משהו שיושב על ביג דאטה, על ניתוח נתונים, על מעטפת.
חוויית משתמש.
הכל ביחד. ובסוף, כאילו בוא נפשט את זה עד כדי כך, שיש איזה דשבורד תלמיד ודשבורד מורה. התלמיד עם מודעות עצמית, איפה הוא חלש, איפה הוא חזק, איפה הוא צריך לחזק, והמורה יכול גם לתכנן שיעוריו על סמך אותו דשבורד, הוא לא סתם דשבורד טכני.
כן.
מאחוריו יש הרבה נתונים.
אני יכולה לספר, סליחה שאני קוטעת, אבל סוג של הגבלה. אתם מתארחים פה בגופמן קריאייטיב, אנחנו משרד פרסום התמחות בדיגיטל, וכשאנחנו מנהלים קמפיין, בעצם לכל קמפיין יש דשבורד. הדשבורד מצד אחד משמש אותנו כמשרד פרסום כדי לראות את הנתונים ולהבין איפה צריך לחזק את הקמפיין, ומצד שני זה דשבורד שהוא בשימוש של הלקוח, זאת אומרת הלקוח בכל רגע נתון מתעדכן ורואה, ויחד איתנו בעצם אנחנו מגיעים לפתרון על סמך הנתונים שאנחנו רואים. אני מקבילה את זה, אם אני מבינה נכון, זה די אותו דבר, זאת אומרת מצד אחד המורה, מצד השני התלמיד, וכששני הצדדים חשופים למידע, בעצם נוצר פה איזשהו
תהליך
משמעותי.
עם כל הבעייתיות של מידע על תלמיד, נניח. עכשיו, זה לא ציון יבש במתמטיקה. אוקיי, זה להגיד, אוקיי, מה אני אוהב? איזה עמדות יש לי? אוקיי, למה אני לא בחרתי? הפערים המגדריים יש להם פה גם תופסים מקום. נתן דוגמאות, כן, עוד מעט, אבל יש פה סט של נתונים שהוא קצת בעייתי, קצת אישי,
נכון.
ואנחנו צריכים גם לדעת איך לנהל אותו נכון. כן. זה האתגר
מאוד רגיש.
כן, נכון.
נכון, וזאת אחת הסיבות אגב, שגם הלב של התוכנית זה בעצם עבודה עם המורים עצמם. כלומר, זה לא דבר טכני של לפתח טכנולוגיה, ופשוט לשים את זה בשטח ולצפות שהכל יקרה. בסוף זה עבודה עם אנשים.
אבל בוא ניתן עוד דוגמאות. אז דיברתם על הדשבורדים. איזה עוד פתרונות טכנולוגיים?
דוגמה רגע, אנחנו מדברים על לימודי אנגלית, אוקיי? אז בכלל דרך מדהימה ללמוד אנגלית זה באמצעות מוזיקה, ללמוד שירים. זה דרך נפלאה גם, דעת, ללמוד אוצר מילים, ודקדוק, ונושאי, ותרגילים, וקוויזים, וכל מה שאנחנו רגילים שתוכנית הלימודים דורשת. אז אחד הפתרונות שלנו באמת, מלמד אנגלית באמצעות מוזיקה. קודם כל, כמובן, באופן מותאם אישית, וכל תלמיד עם האוצר מילים הספציפי שהוא צריך לחזק וכולי. אז זה כבר אמרנו, כלי פרסונלי ללימוד אנגלית. עכשיו, האנגלית באופן כללי זה קר נרחב כל כך לתרגול ולשיפור של כישורים חברתיים ורגשיים. תדמייני לך שהשירים עצמם, אפשר לבחור שהם יעסקו גם בסיטואציות חברתיות, בהיבטים אישיים, ולהעלות סוגיות לדיון, ולעשות עבודת צוות שהיא שוב, סביב שיר, בעולם של התלמיד, שוב, להתחבר לעולם שלו,
לתת התלמיד לבחור את השיר שהוא רוצה בכלל שנדבר עליו.
בדיוק, תחשבי שתלמיד יכול לבחור את השירים בסגנון שהוא אוהב, אבל המערכת תקפיץ לו או תסמן לו את המילים שהוא צריך ללמוד, ותוך זה, כל זה תוך העלאה של הנושא.
ובעצם הפיתוח של אותה טכנולוגיה זה משהו שנעשה בשילוב אותם סטארט-אפים שאתם חוברים אליהם.
בדיוק.
אז אם אני רגע מסכמת קצת את מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו בעצם מדברים על חיבור שבין חברות סטארט-אפ לצרכים שעולים מהשטח, שביחד בונות איזשהו פתרון שהוא מותאם אישית לתלמידים עם קשיים שונים, עם מגזרים שונים בערים שונות.
כן, והיופי אגב.
אנחנו אומרים במילים פשוטות, האמא של הפרסונליזציה.
זה נכון, זה כאילו כמה רבדים של פרסונליזציה.
זה מטורף.
כאילו, יש הבדל בין תלמיד דובר השפה הערבית, לבין תלמיד יהודי, לבין תלמידה דתייה, לבין תלמידה אחרת, אוקיי? ולכן צריך לקחת בחשבון.
אנחנו נדבר על מנעד של כיתות וגילאים.
גילאים וכיתות, ויש תלמידים שחזקים באנגלית וחלשים במדעים, ויש תלמידים, בכלל, 40 ילדים בכיתה, זה 40 אישיות שונות.
אוקיי,
נכון? תוסיפי על זה את כל הפערים האלה בין כל המגזרים והמגדרים שקיימים, אז הפרסונליזציה פה היא בעצם פתרון קלאסי למורה שרוצה להצליח עם כל תלמידיו. כאילו, המטרה, כל תלמידיו, לא, אין פשרות עכשיו.
זה מדהים, זה נשמע כל כך מעניין, ואני מתארת לעצמי שלפודקאסט הזה יזינו גם מורים ואנשי חינוך. אז אם יש כאלה שמאזינים לנו עכשיו ורוצים לקחת חלק בתוכנית הזו, אני בטוחה שירצו. איך זה עובד בפועל? מה קורה מאחורי הקלעים?
אז יש בעצם באמת כמה דרכים לעבוד איתנו. קודם כל, אז אנחנו אתגר הסל או סל צ'לנג', אפשר למצוא אותנו בגוגל ובפייסבוק. החברות כולם, כל שמונה החברות המשתתפות נמצאות במערכת הגפן. תכף אפשר להרחיב עליה.
אני אשמח, כן.
אוקיי, אז אפשר.
אז בוא נקפוץ רגע.
כן.
ספר לנו, מואן, אתה מגיע ממשרד החינוך על מערכת הגפן.
כאילו, הגפן נפגש עם האתגר הזה.
גפן זה קיצור, נכון? זה ראשי
תיבות? גפן זה גמישות פדגוגית ניהולית. זה אומר תפיסה ניהולית שאומרת, משתמש הקצה קרי בית ספר, המנהל וצוות ההוראה, ובעצם הכי מכירים את התלמידים, את החברה, את הקהילה, את השכונה, ולכן התקציב עובר מהמטה לבית ספר, המנהל עושה מיפוי לצרכים, אוקיי? למטרות, ליעדים של אותם תלמידים, על פי השכבות והדיסציפלינות.
והכל דרך אותה מערכת שנקראת גפן.
נכון, ואז הוא ניגש למערכת גפן, ושם יש מענים ופתרונות. אנחנו עכשיו מוצא פערים במדעים, בכיתה ח', אוקיי? והוא מזהה שם בעיה מנטלית, בעיה אוקיי. של סל, הוא יכול בעצם לרכוש מענים כאלה, שהחברות האלה, הן נמצאות שם, הוא יכול לבחור אותם.
זאת אומרת, התוכנית של אתגר הסל, הוא מוכר כחלק מהתוכניות שנמצאות במערכת הגפן?
הפתרונות שנקבל אותם מהאתגר הזה, נניח,
אוקיי,
אוקיי, הם יהיו נניח תוכניות, על המדף של המנהל, והוא יכול בעצם לבחור אותם על סמך הצרכים שלו.
זאת אומרת, המטרה של התוכנית היא לייצר כמה שיותר פתרונות מדף כאלה, ואותו איש חינוך יכול לבוא ולבחור את תוכנית א', ב' או ג', בהתאם לצרכים שלו בכיתה שלו, כי הוא מכיר אותם הכי טוב.
אבל למען ההגינות, הוא יכול גם לבחור תוכניות אחרות. כן? לאו דווקא אלה. יש עוד תוכניות שהן לא באתגר.
ברור,
כן,
ברור, כן. אבל אתם כמובן...
כן.
וואו, תקשיבו, זה נשמע מאוד מעניין. כן. נשמע מאוד מעניין. אז דיברנו על מספרים, ודיברנו על עקרונות של התפיסה, ועכשיו הייתי רוצה שדווקא נדבר על התחרות. יש תחרות שמתקיימת בימים אלו, ספרי לנו, עמי, מעבר לפרס של המיליון שקלים, שכמובן מאוד מסקרן.
אז כמו שאמרנו, באמת, אז האתגר מתנהל כתחרות בין הסטארט-אפים לבין עצמם, ובעצם האופן שהיא מתנהלת זה לאורך שנת הלימודים כולה. כל סטארט-אפ בעצם קיבל 6 בתי ספר, כמו שאמרנו, במגוון של מגזרים, במגוון של אזורים בארץ, במדדים סוציו-אקונומיים, באמת מגוון של בתי ספר, ובעצם מורים במקצועות אנגלית ומדעים השתמשו ונעזרו בפתרונות לאורך כל השנה. ואת הפיילוט, זה בעצם שנת פיילוט, ואת הפיילוט מלווה גם מחקר בינלאומי, אגב, ראשון מסוגו בעולם, בהובלה של פרופסור קימברלי שונר-טרייכל. אני חייבת להגיד שזה ממש ימצב את ישראל כחלוצה בתחום הזה, וזה גם דרך להודות כאן למואנה ולמשרד החינוך, שבאמת לקחו חלק בפרויקט כל כך חלוצי. אז בעצם התחרות תתבצע על בסיס תוצאות של פיילוט עם מחקר אקדמי, כלומר זה משהו שהוא מאוד מדיד ביחס לקבוצות ביקורת ולקבוצת המחקר עצמה. כן, ובסוף התחרות הסטארט-אפ שיביא לתוצאות הטובות ביותר, שאנחנו נראה שיפור גם בציונים של התלמידים וגם במדדים החברתיים ורגשיים וגם בסביבות הרצון של כולם, יזכה בפרס הגדול, אבל החזון הוא בעצם שכל הפתרונות וגם הסטארט-אפ המנצח ימשיכו להתפרס ולהטמיע את הכלים שלהם בכמה שיותר בתי ספר, החל משנת הלימודים הבאה.
מדהים. שאלה, התוכנית כתוכנית, היא תוכנית שהיא בעצם מתנהלת כל שנה? זאת אומרת, איך היא עובדת בפועל? זה מפגשים שבועיים, חודשיים, זה תוכנית שהיא מוגדרת על פרק זמן של שנה לטובת פיתוח פתרון, או איך בכלל כל התהליך הזה מתנהל?
אז המבנה של האתגר בעצם מתפרס לאורך תקופה של 3 שנים, אפשר לומר. בשנה הראשונה בעצם איתרנו את הסטארט-אפים, בחרנו אותם, עשינו אותם עבודה במסגרת אקסלרטור, הם קיבלו גם מענקים של 100,000 שקלים כל אחד, ובעצם עשינו עבודת הכנה מאוד מעמוקה לקראת הכניסה לכיתות. השלב השני זה, כמו שאמרנו, שנת הפיילוט, שנה שלמה של הטמעה אינטנסיבית בבתי ספר. אנחנו ממשיכים לפגוש גם את היזמים, גם את המורים.
אחרי שבעצם כבר פיתחו איזשהו פתרון מסוים.
בדיוק, אחרי שהפתרונות כבר מוכנים לכניסה לשטח, אבל נגיד שכיוון שזה פיילוט, אז יש כל הזמן שיח מול השטח, ומורים נותנים פידבק או מבקשים, תלמידים מבקשים פיצ'רים חדשים, וזה תוך שבוע נכנס. כלומר, יש כאן באמת תהליך פיתוח מתמשך, יד ביד עם השטח. והשנה השלישית, כמו שאמרנו, זה שנת ההמשכיות והסקייל, שבה אנחנו בעצם את הפתרונות שפותחו ונבדקו בשטח במשך הפיילוט, אנחנו בעצם מביאים לבתי ספר נוספים.
ויש כבר צפי בעצם להתחלה של הסבב הבא?
זו שאלה מעולה, אז בעצם זו תוכנית באמת שנייה של עמותת בוגרי 8200, צ'לנג' כזה גדול, אז אנחנו בתקופה, בשלבים ראשונים של עבודה ומחקר לקראת הקמת של צ'לנג' הבא.
סוג של ועדת היגוי לקראת ה...
כן, אבל זה נושא לפרק אחר.
זה כאילו, אנחנו התחלנו בפאי צ'לנג', זה איך לעשות פרסונליזציה לחמש מתמטיקה, זה הסל צ'לנג', עכשיו צריך לדבר על הצ'לנג' השלישי, אבל יש זמן לדבר על זה, כן. אבל אם התכוונת איך זה יפעל בתוך הכיתה, זה גם מעניין. כאילו, בוא נניח שעתיים בשבוע היום, התלמידים חווים את החוויה הזו של סל כפול אנגלית, כפול פרסונליזציה, נניח, אבל החלום שבשוטף של בית הספר, כאילו, ברגיל של המורה, אוקיי? סליחה על המילה, הוא ישתול את כל הערכים האלה של הסל, אוקיי? בתוך תוכנית הלימודים שלו. זה א', טכנולוגית, אבל הכי חשוב, כאילו ההצלחה מבחינתי, אם למורים תהיה מודעות שזה חשוב. מודעות שהסל, כאילו המיומניות של הסל, הן חשובות לתלמידיו, אוקיי? ואתן לך דוגמה למשל, אני זוכר
שבתוכנית
מתמטיקה 5 יחידות, גילינו שבנות לא לומדות 5 מתמטיקה מספיק, כאילו שליש, שני שליש, ומה, זה יושב על יכולות? חס ושלום, נכון? ולכן פתחנו תוכנית לעודד אותם, עשינו קמפיין אפילו קצת אגרסיבי, ובנות באו והצליחו, והיום 50% מתמטיקה, 50% בנות, 50% בנים. עכשיו יש לנו בעיה אחרת של במדעי המחשב, כאילו שליש, שני שליש, למה? למה עוד לא בחרות?
אני צוחקת, כי אני עשיתי 5 מתמטיקה ו5 מדעי המחשב, ונכון, הייתי באמת מוקפת בבנים. זאת אומרת, היינו מדעי המחשב מכיתה, אני חושבת שמשהו כמו 30 היינו שתי בנות, אחת שהמשיכה היום סיימה כבר הנדסת חשמל תואר שני בטכניון, באמת קליברית, חן אם את שומעת אותנו. אני צוחקת. ואני זוכרת שזה באמת היה... מרגישים את הפער, ובמתמטיקה גם כן, זאת אומרת, המספרים לא היו שונים בהרבה, אבל כן, יש איזושהי תפיסה, ואני אגיד יותר מזה, זה גם תפיסה שבזמנו, עברו לא מעט שנים מאז, אני חושבת שזה גם הייתה תפיסה שקצת מושרשת אצל המורים. זאת אומרת, זה היה ברור שהמגמה הזו היא מגמה של, של, של בנים. והסיכוי שאנחנו כבנות נצליח, הוא יסתכלו על זה בצורה מאוד, אני ממש אתגר אישי אל מול המורה שלי, להוכיח לו שאני יכולה.
לא, זה משני הכיוונים, זה הכיוון של המערכת נניח, זה גם כיוון של האמונה העצמית.
היום אני מאמינה שתפיסה היא אחרת לגמרי, עברו איזה 20 שנה פלוס מאז.
יש עדיין מקומות, נניח, יש פערים מגדריים, יש גם עדיין מקומות שהם פערים פריפריאליים. כאילו, אם את פוגשת תלמיד עכשיו ממקום כלשהו בדרום או בצפון, הוא אומר לך, אני פריפריה, יש בעיה. אסור שיגיד. ולכן, תוכנית כמו סל כזו, שנראית כאילו כמו משהו טכני, לא. הוא מתחתי משהו תפיסתי. להגיד גם לתלמידים וגם למורים, אוקיי, בוא נעבוד על כלים כאלה, על מיומניות של סל, כדי שתאמין בעצמך. אני קורא לה הציר המנטלי. כאילו, מבחינתי, לימודים, הם נעים בשני צירים. הציר אקדמי, איך ללמד, שיטות הוראה, שעות באנגלית, שעות בסטם וכן הלאה, שזה הכי קל. הדבר השני הוא הציר המנטלי, שהוא בעצם המון המון סל, שיושב על self-efficacy, על אמונות, על יכולות, אני יכול, כל סיפור של growth mindset וכן הלאה, תמונות עתיד, זה האלמנט, כאילו זה המשתנה השני, שיכול לתלמידים, לתת מעלה לתלמידים שיצליחו.
אז גם פה אני יכולה לתת את החוויה האישית שלי ולומר שדווקא, אפרופו, אני גאה בפריפריה, אני חייבת לומר, מי ש... רואה בזה איזשהו חיסרון, אני דווקא אומרת, הפוך, יש נטייה לאנשים שגדלו בפריפריה לבוא ולתת בכל הכוח ולהראות שהם לא פחות טובים, ודווקא ההפך לצאת לכיוונים ככה לא, בהפוך על הפוך, אבל אני יכולה לומר מהחוויה האישית שלי, שאני גדלתי בתיכון שהוא היה מאוד קטן, ודווקא למרות כל הקשיים, ואני חושבת שמה שדחף להצליח, באמת הייתה האמונה של האנשי צוות, של אנשי חינוך שהיו באותה מסגרת, אני שמה רגע בצד את המגמה הספציפית שדיברתי עליה קודם, אבל אני חושבת שהייתה איזושהי רוח של לדחוף ולעטוף, ובסוף החוסן הרגשי, ואת המקום הזה שיש מי שבאמת, לא כקלישה, מאמין בך, ולפעמים אפילו בזמנו הפנוי, אפילו בבית שלו, מחוץ לבית ספר, מורים שהיו מערכים אותנו, רק שנצליח. יש איזה משהו שאוטומטית פתח דתות והוריד חסמים, עוד לפני ההתעסקות בכלל עם המהות של, של החומר ושל התוכן. אז אני מאוד מתחברת לגישה הזו.
זה לא כל כך פייר, את יודעת.
כן.
ילד הוא ילדה שגודל אצל משפחה משכילה, אוקיי?
כן.
והבדל גדול בין ילד שגודל בבית שאפילו אין ספר אחד, ויש
ברור,
מקרים כאלה.
ברור.
ולכן, בכל זאת, זה תפקידו של חינוך.
נכון.
כאילו, המחנך, המורה, תפקידו בעצם לעשות את החוסרים האלה של התלמיד, מהבית, מהסביבה, להביא אותו מתוך הכיתה. וזה היופי של של
כן,
של
לתת האתגר. בלנס.
כן.
וואו, תקשיבו, זה מרתק, ואני... בנקודה הזאת, קודם כל, מקווה שכל מי שהזין ושמע, לוקח איתו צדה לדרך. וכמו שאמרתי, אנשי חינוך ששומעים, מאזינים לנו, להיכנס מהר למערכת הגפן, אני אומרת, נכון, מערכת הגפן, ולחפש את התוכניות. ואנחנו באמת רגע לפני סיום, ואני רוצה לשאול אתכם, איך מסיימים פרק מרתק הזה? מה אני יכולה לאחל לכם? מה אתם יכולים לספר? באמת רגע לפני שאנחנו מסיימים, נעמי?
אז קודם כל, באמת תודה, באמת היה מרתק וכיף. אז באמת התפיסה שלנו זה שחשוב באמת להעלות את המודעות ולהבין בעיקר את החשיבות של זה, כי ברגע שמבינים ויודעים לשלב את הסל ואת הפרסונליזציה, אז באמת יש כלים נהדרים גם שלנו וגם של אחרים. אז אנחנו כאן כדי להמשיך לתמוך גם בחברות סטארט-אפ שרוצות להיכנס למערכת החינוך וגם למורים שמחפשים את הכלים המתאימים עם מה לעבוד בכיתות.
פשוט לחפש בגוגל.
אפשר למצוא אותנו, אנחנו גם עושים שיתופי פעולה ברמה הרשותית, עם רשויות, עם רשתות חינוך, ובאמת המטרה שלנו היא לראות את זה כמה שיותר בשטח.
וואלה.
היום משרד החינוך הוא יותר פתוח, הוא פתוח לשותפויות, יש לנו גם פלטפורמות ליזמות וחדשנויות בחינוך, אז מוזמנים, כן? ואני פונה לעמיתי המורים, כן? תשתמשו בכלים האלה, בגלל שהכלי האחד של הוראה מאוד מאוד טכנית, הוא לא מספיק בחינוך. אנחנו חייבים לשלב את זה עם מיומנויות שהן יותר חברתיות, יותר
לא
קהילתיות.
רק
נכון.
על אחת כמה וכמה בחינוך.
אני איש חינוך, כן, אבל זה נכון לכל מקום. זה גם נכון לכל אזרח. אבל אם נצליח בחינוך, כנראה שזה סמן שנצליח גם במקומות אחרים.
הלוואי.
כן.
אז בנקודה הזו אני אומר לכם תודה, נעמי גוברין שוורץ, מנהלת אתגר סל בעמותת בוגרי 8200, ומואנה פארס, המנכ"ל חינוך טכנולוגיה במשרד החינוך. היה לי העונג לארח אתכם, ושתמשיכו לעשות חיל.
תודה רבה.
להצלחה.
ולמי שמאזין לנו, אני אספר שכל פרקי זמן לחשוב זמינים בספוטיפיי, בגוגל, באפל, וכמובן לפלטפורמת התוכן שלנו, web2info.co.il. גם הפרק הזה יהיה שם, ועוד הרבה פרקים נוספים. תודה.
תודה, תודה נעמי.
תודה מואנה.